הרמב״ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס.
לכל המשתתפים בלימוד הרמב״ם, שלום וברכה. אנחנו אוחזים בפרק 12 מהלכות איסורי ביאה. בחלקו הראשון של הפרק מדבר הרמב״ם על איסור הנישואין והבעילה לגויים ולעבדים כנעניים, ובחלקו האחרון של הפרק מדבר הרמב״ם על איסורי הנישואין עם גרים מאומות מסוימות. פותח הרמב״ם בהלכה א', ישראל שבעל גויה משאר האומות, דהיינו מחוץ לעם ישראל, בדרך אישות, דהיינו באופן של נישואין, לא בדרך זנות, או ישראלית שנבלה לגוי בדרך אישות, הרי אלו הישראל והישראלית לוקין מן התורה, שנאמר בפרשת ואתחנן, לא תתחתן בם, ביתך לא תיתן לבנו, וביתו לא תיקח לבנך, והאיסור הוא אחד שבעה עממין, דהיינו בן בשבעת העממין, שהם האומות שהיו בארץ ישראל בזמן שנכבשה בידי יהושע, ואחד כל האומות, שגם כל שאר אומות העולם נאסרו באיסור חיתון זה. דאף שהפסוקים הקודמים עוסקים בשבע האומות, כי הביאך השם אלוקיך אל הארץ ונשל גויים רבים מפניך ונתנם השם אלוקיך לפניך, ובהמשך לזה נאמר ולא תתחתן בם, מכל מקום האיסור כולל גם את שאר אומות העולם. וכן מפורש איסור זה על ידי עזרא, שנאמר בנחמיה, ואשר לא ניתן בנותינו לעמי הארץ ואת בנותיהם לא ניקח לבנינו, ומזה שנאמר לעמי הארץ משמע שכל האומות באיסור זה. אך הטור כתב שהאיסור הוא רק בשבע האומות, והחיוב הוא דווקא אחר שהתגיירו, דלפני כן לא שייך בהם חתנות. ובשולחן ערוך פסק הרמב״ם, והרמ"א פסק הטור. הלכה ב', ולא אסרה תורה בעילת גוי או גויה, אלא בדרך חתנות שהוא דרך נישואין, אבל הבעל הגויה דרך זנות, דהיינו באקראי ללא נישואין, מכין אותו מכת מרדות, מלכות שהם מדברי סופרים, שחייבו מכת מרדות מגזרה שמה יבואו גם להתחתן בהם, שזהו איסור דאורייתא, ואם ייחדה לו הישראל את הגויה בדרך זנות, שאף שלא נשאה, הוא ייחדה לו לשם בעילה, גזרו חכמים שחייב עליה מכת מרדות משום ארבעה איסורים, משום נידה, שמכיוון שהוא יבוא על הגויה גם שהיא נידה, הוא עלול לבול גם נידה ישראל. אלית, ומשום שפחה, משום שהוא עלול לקחת גם שפחה כנענית, והרי הוא בכלל ולא יהיה קדש מבני ישראל, ומשום גויה, משום שכאשר הוא מייחד לו אותה, הוא עלול גם להתחתן עמה, וכן הוא עובר מדרבנן משום זונה, ובאם הוא כהן, הוא עובר משום זונה מדאורייתא. ואם לא ייחדה לו, אלא נקראת מקרה שבעל את הגויה באקראי, אינו חייב מכת מרדות מדרבנן, אלא משום איסור גויה, וכל חיובין האלו שנזכרו בהלכה הזו הן מדבריהן מדרבנן. הלכה ג', במה דברים אמורים שישראל אסור בביאת גויה בדרך זנות רק מדרבנן? בשעיה בועל את הגויה ישראל, אבל כהן הבעל הגויה לוקה מן התורה משום איסור זונה שנאסרה לכהן מהתורה, שכל אישה שאינה בת ישראל הרי בכלל זונה. שאיסור זה שנאמר בכהן הוא אחד זונה גויה ואחד זונה ישראלית שנבלה בעילה של איסור, אלא שבזונה ישראלית אינו חייב אלא אם כן קידש אותה תחילה, משום שנאמר לא ייקחו עד שייקח ויבול, אך בגויה בבעילה בלבד הוא לוקה שהרי אינה בת קידושין, שלא שייך לקדשה שהרי אין קידושין תופסין בה, ולפיכך הוא לוקה על הבעילה לבדה. הלכה ד', כל הבועל גויה, בין שבעלה דרך חתנות בנישואין, בין שבעלה דרך זנות, אם בעלה בפרסיה, והוא דהיינו שיבול אותה לעיני עשרה מישראל או יתר מעשרה, שבאופן זה יש חילול השם, אם פגעו בו, שראו באותו זמן קנאין המקנים לכבוד השם, והרגו, שהרגו את הבועל, הרי אלו הקנאין שעשו כן, משובחין וזריזין, שהם מזדרזים לכבוד הקדוש ברוך הוא. ודבר זה שמותר לקנאין להורגו, הלכה למשה מסיני היו. וראיה לדבר זה, מעשה פנחס בזמרי, שזמרי בן סלו, נשיא שבט שמעון, בעל את כוזבי בצור המדיינית, בפרסיה לעיני כל ישראל, ופנחס הרג את שניהם, והקדוש ברוך הוא שיבחו על כך. ממשיך הרמב״ם בהלכה ה', ואין הקנאי הפוגע בבועל גויה רשאי לפגוע בהן, אלא בשעת מעשה, בזמן הבעילה עצמה, שאז יש בכך קידוש השם, וכמעשה זמרי, שפנחס הרגם בשעת מעשה, שנאמר בסיום פרשת בלק, ואת האישה אל כובתה, שהיקם פנחס עם הרומח באותו מקום, ומכאן שעדיין לא פרשו באותה שעה. והוא יכול להרוג גם אותה משום שבאה תקלה לישראל על ידה. אבל אם כבר פרש הישראל מהגויה, אין הקנאין הורגין אותו. ואם הרגו הקנאי לאחר שיתרו בו שאסור לו לעשות זאת, נהרג עליו שחייב הקנאי מיתת בית דין על מעשה ומדין רוצח, כיוון שהותר לו לקנות רק בשעת העבירה. ואם בא הקנאי ליטול רשות מבית דין להורגו, לשאול האם מותר לו להרוג את הבועל גויה, אין מורין לו הבית דין להורגו, ואף על פי שהוא הבועל עדיין בשעת מעשה העבירה, כיוון שאינו חייב מיתה מן הדין, והדבר תלוי רק בקינת המקנה מעצמו לכבוד השם. ולא עוד, אלא אם בא הקנאי להרוג את הבועל בשעת מעשה העבירה, ונשמע את הבועל והרג את הקנאי כדי להציל את עצמו מידו כדי שלא יארגהו, אין הבועל נהרג עליו מדין רוצח, דמכיוון שאינו חייב מיתה מן הדין, אלא שיש רק רשות לקנאי להורגו, הרי כאשר הוא הרג את הקנאי, דינו כדין נרדף על ידי אדם הרוצה להורגו, שמותר לנרדף להציל את עצמו בנפש הרודף. והבעל בת גר תושב, גוי שקיבל על עצמו שבע מצוות בני נוח, שהן כוללות שלא לעבוד עבודה זרה, וגם ביתו קיבלה על עצמה כן, הרי אין הקנאים פוגעים בו, לא בא ולא בבועלה, משום שהיתר הקינה נאמר דווקא בבעל גויה עובדת עבודה זרה ככוסבי המדיינית. אבל מקין אותו את הבועל מכת מרדות, מלכות מדרבנן כדין כל בועל גויה דרך זנות. ממשיך הרמב״ם בהלכה ואם לא פגעו בו בישראל שבעל גויה הקנאים ולא הלקו בית דין מכת מרדות, הרי עונשו מפורש בדברי הקבלה, דברי הנביאים, שהוא בחרט. אחים הלקו בית דין נפטר מקרט. שנאמר במלאכי, כי חילל יהודה קודש השם אשר אהב ובעל בת אל נחר יחרט השם לאיש אשר יעשנה ער ועונה. ודרשו חכמים, אם ישראל הוא שבעל נוכרית, יענה שלא יהיה לו ער בחכמים, שלא ייחשב חריף ובקי בין החכמים, ולא עונה בתלמידים, שלא יוכל ללמד תורה לתלמידים. ואם כהן הוא יענה שלא יהיה לו מגיש מנחה להשם צבאות, כפי שנאמר בסיום הפסוק במלאכי, והכוונה שלא ישרת בבית המקדש. והנה למדת עוד מפסוק זה שהבועל גויה כאילו נתחתן לעבודה זרה עצמה, שנאמר ובעל בת אל נחר, שעל ידי שבעל את אותה גויה כאילו התחתן עם האליל עצמו, ונקרא מחלל קודש השם, שנאמר בפסוק כי חילל יהודה קודש השם. הלכה זין, אבון זה של בעילת גויה אף על פי שאין בו מיתת בית דין, אל יהי קל בעיניך המחמת כך, אלא יש בו באבון זה הפסד נזק לעם ישראל, שאין בכל העריות כמותו, שרי הבן הבא מן האישה אסורה משום ערווה, בנו הוא לכל דבר, לכל דיני בן האמורים בתורה, ובכלל ישראל יחשב, ואף על פי שהוא ממזר, כדין הנולד מביאת ערווה, מכל מקום הוא נחשב לישראל גמור, והבן מן הגויה אינו נחשב לבנו, שאינו מתייחס כבנו לשום דבר ועניין, ודינו כגוי גמור, שנאמר בפרשת ואת חנן, ביתו לא תיקח לבנך, שלא תסיע את בנך לביתו של הגוי, כי יסיר את בנך מאחריי, שהחותן הגוי מסיר אותו את הנכד, הנקרא בנך משום שבני בנים הרי הם כבנים מלהיות אחרי השם, מכיוון שהנכד יוצא מכלל ישראל שאימם השם. המשיך הרמב״ם בהלכה חטא, ודבר זה אבון בעילת גויה גורם להידבק בגויים שהבדילנו הקדוש ברוך הוא מהם, שהשם ייחד את עם ישראל והבדילו מן הגויים, אך על ידי החיתון בהם בטלה הפרדה זו, ובכך גורם לשוב מאחרי השם ולימול בו על ידי שיעבוד עבודה זרה. הלכה ט', גוי הבעל בת ישראל, אם אשת איש היא נהרג עליה משום שאשת איש אסורה אף לגוי, ואם פנויה היא אינו נהרג משום שאינה אסורה עליו באיסור ערווה, אף שיש בדבר איסור על הישראלית. הלכה י', אבל ישראל שבעל הגויה, בן שהייתה קטנה בת 3 שנים ויום 1, שמגיל זה היא ראויה לביאה, ובן גדולה מגיל 12 שנה ומעלה, בן שהייתה הגויה פנויה, בן שהייתה אשת איש, ואפילו היה ישראל שבעליה קטן ב9 שנים ויום 1, שמגיל זה ביאתו ביאה, כיוון שבא ישראל על הגויה בזדון שהיה הוא מזיד, הרי אף שהישראל לא התחייב מיתת בית דין על כך, מכל מקום הרי זו הגויה נהרגת. מפני שבא לישראל תקלה על ידיה, וראוי שתיהרג משום כך, וכשם שסוקלים באימה שבא עליה אדם. אך זהו רע כאשר הישראל הוא מזיד, אך כאשר הוא שוגג, אין הדבר נחשב שבאה תקלה לישראל על ידיה, כי תקלה היינו מכשול של אבון במזיד. אך כאשר הוא מזיד, גם אם הוא קטן בין 9 שנים שאינו נהנש, מכל מקום נחשב הדבר לתקלה, אלא שהתורה חסה עליו שלא לעונשו. ודבר זה שגויה שנבלה לישראל נהרגת מפורש בתורה, שנאמר בפרשת מטות בקשר לחטא בני ישראל עם בנות מדיין, הן הן היו לבני ישראל בדבר בילם, שבעצתו של בילם נשלחו בנות מדיין לזנות עם בני ישראל, ולפיכך וכל אישה יודעת איש למשכב זכר הרוגו, שמכיוון שבנות מדיין גרמו תקלה לבני ישראל נתחייבו מיתה. ועד כאן דיני בעילה ונישואין עם הגויים. ואתה עובר הרמב״ם לדיני בעילת עבדים ושפחות כנעניים. הלכה י' העבדים הגויים של ישראל, וכן גם השפחות הגויות שהטבילו אותם כשנקנו לשם עבדות, כדין העבד שטובל לשם גירות, ואת העבדים גם מלים, וקיבלו עליהם העבדים אחר שטבלו מצוות שהעבדים חייבים בהם, שהעבדים חייבים במצוות כנשים, יצאו מכלל הגויים, שכבר אינם גויים גמורים, ואומנם לכלל ישראל לא באו, שאינם נחשבים כישראל גמור. ולפיכך שהעבדים הם בגדר אמצעי זה, תקנו חכמים, שהשפחה הגויה שנמכרה לישראל, אסורה בביאה לבן חורין, ישראל גמור שאינו עבד, ואסורה לו אחד שפחתו, דהיינו שהשפחה הכנענית אסורה לאדונה, ואחד שפחת חברו, שבאותה מידה אסורה עליו גם שפחה של מישהו אחר. וישראל הבעל השפחה הכנענית מקין אותו מכת מרדות מדברי סופרים, שאיסורה הוא מדרבנן, אכן איסורה מהתורה, שרי מפורש בתורה שאדון נותן שפחה כנענית לעבדו העברי לישא אותה, והיא מותרת לו, שנאמר, אם אדוניו ייתן לו אישה, וראין גדרו של העבד העברי לעניין אישות שונה מעיקר הדין משל כל יהודי אחר. ומכאן שהישראל מותר מן התורה בשפחה כנענית, אלא שחכמים גזרו באיסור בשאר ישראל שאינו עבד עברי. ממשיך הרמב״ם בהלכה י"ב, אך לא גזרו חכמים בדבר זה בעבד עברי שיהיה גם הוא אסור בשפחה כנענית ככל ישראל אחר, משום שמפורש בתורה שהאדון נותן לו שפחה כנענית. אך מהתורה כאמור שפחה כנענית מותרת לכל יהודי, ולא חייבה תורה מלכות בשפחה כנענית, אלא אם כן הייתה נחרפת לאיש, כמו שביארנו בפרק שלישי, שבאים מחציה שפחה כנענית וחציה בת חורין, וניסה לעבד עברי, שעל ידי כך היא בחציה אשת איש, הרי אסור גם מהתורה לאדם אחר לבעול אותה, ובאים נבלה לאחר, הרי היא לוקה והוא מביא אשם שפחה חרופה. הלכה י' ג' אל יהי אבון זה של בעילת שפחה כנענית קל בעיניך מפני שאין בו מלכות מן התורה, מפני שגם חטא זה של בעילת שפחה כנענית בדומה לבעילת גויה גורם לבן לסור מאחרי השם, שרי הבן מן השפחה הכנענית הוא עבד כנעני ואינו מישראל, שהוא אינו ישראל גמור, ונמצא גורם לזרע הקודש שהם הבנים היוצאים ממנו מבעילת השפחה להתחלל ולהיותם עבדים כנעני. וחומרתו של איסור זה מודגשת ביותר שרי אונקלוס המתרגם שתרגם את התורה לארמית כלל את איסור בעילת עבד כנעני ושפחה כנענית בכלל מה שנאמר בתורה בפרשת תצא לא יהיה קדש ולא תהיה קדשה, שתרגם זאת לא תהה איתתה מבנת ישראל לגבר עבד ולא יסב גברה מבני ישראל איתתה אמה, שלא תהה אישה מבנות ישראל לאדם עבד, ולא יישא אדם מבני ישראל אישה אמה. ולשיטתו זהו איסור מהתורה, אך אף שהרמב״ם פוסק שהאיסור הוא רק מדרבנן, מכל מקום הוא מביא את תרגומו של אונקלוס כדי להראות את חומרת האיסור, שמשמעות לשון התורה קדש וקדישה שייכת לבעילת עבד ושפחה. הלכה י' ד' ישראל הבעל שפחה כנענית ואפילו בפרסיה בפני 10 אנשים מישראל ואפילו בישת העבירה באותו זמן שהוא בועל אותה, אין הקנאים פוגעים בו כפי שפוגעים בבועל גויה, מכיוון שאין איסור זה מהתורה, וכן אם לקח הישראל שפחה דרך חתנות שלקחה לו לאישה בדרך נישואין, אינו לוקה מן התורה, כפי שלוקח גויה דרך חתנות משום לא תתחתן בהם, משום שמעת שטבלה וקיבלה מצוות, יצאת מכלל הגויים, אף שהיא עדיין איננה ישראלית שלמה. על אחת את וב נתערב לד ישראלית, בן זכר ישראלי שהוא בן חורין וישראל גמור לכל דבר בבלד שפחה כנענית, שדינו הוא של עבד כנעני, הרי שניהן שני הבלדות, ספק עבד ספק בן חורין, וכיוון שכל אחד מהן ספק עבד כנעני, והרי עבד כנעני אינו יכול לישא ישראלית בת חורין, וישראל אינו יכול לישא שפחה כנענית, ויוצא ששניהם אינם יכולים לישא לא שפחה ולא ישראלית משום הספק, והם בטלים ממצוות פריאה ורבייה, לפיכך כופין את בעל השפחה דיינו את אדונה ומשחרר את שניהן, שבלד השפחה הכנענית שייך לאדון של אותה שפחה, ולפיכך הוא צריך לשחרר את שני הבלדות מספק מי מהם עבדו הכנעני, שעל ידי השחרור העבד הכנעני הופך לישראל גמור, וכך שניהם יהיו בדין ישראלים גמורים. ואם היה בן ולד הבת חורין הוא האדון של העבד, שאביו היה אדון השפחה ומת אביו, והבלד שנולד מהבת חורין הרי הוא יורשו, וכאשר הוא יתערב בבלד השפחה הרי יוצא שאחד מהם הוא האדון והשני הוא עבדו, אך איננו יודעים מי הוא האדון ומי הוא העבד, הרי כשיגדלו הבלדות ישחררו זה את זה, כל אחד מהם ייתן לשני גט שחרור מספק, וכך יהיו שניהם יהודים גמורים בוודאות, ועל ידי זה יהיו מותרים לבוא בקהל השם להתחתן עם ישראליות. אך כל זמן שהם קטנים אינם יכולים לשחרר זה את זה, שהרי אין ממקרו של קטן כלום מהתורה, וכך גם אינו יכול לשחרר את עבדו. על אחת את זין היו ולדות התערובות בנות, שילדה שפחה כנענית בת, שגם היא שפחה כנענית, וילדה בת חורין בת שהיא ישראלית גמורה ונתערבו זו בזו, הרי שתיהן הולדות המעורבות, ספק שפחות כנעניות וספק ישראליות. ולפיכך ישראל הבעל כל אחת מהן וילדה, הרי הולד ספק עבד כנעני, שבאים אותה אחת היא ישראלית, הרי בנה ישראלי, ובאים היא שפחה כנענית, הרי בנה עבד כנעני, אך כאן לא כתב הרמב״ם שכופין את האדון לשחררן כדי שיוכלו להתחתן, מכיוון שנשים אינן מצוות על פריאה ורבייה. וכן אם נתערב ולד נקבה של גויה גמורה בבלד נקבה ישראלית, שכל אחת מהבנות היא ספק גויה ספק ישראלית, מטבילין את שניהן את שתי הבלדות לשם גירות, ומשמע שאף בקטנותן מטבילים אותם, ומכיוון שאינן יכולות להינשא, הרי זכות היא להן להתגייר וזכין לאדם שלא מדעתו, וכל אחת מהן היא ספק גיורת, ספק שנולדה ישראלית, ומספק היא אסורה לכהן. ועד כאן בדיני העבדים והשפחות הכנעניים, ועתה עובר הרמב״ם לדיני החתנות של גרים מסוגים שונים. הלכה י' זין, כל הגויים כולם, בני כל העמים, כשהתגיירו ויקבלו עליהם כל המצוות של תורה, שבכך נגמרת גירותם, לאחר שמעלו וטבלו, והעבדים הכנענים כשהשתחררו והתבלו לשם גירות גמורה, הרי הם נעשים בכך כישראל לכל דבר, שנאמר בפרשת שלח, הקהל חוקה אחת לכם ולגר הגר, שדין הגר שווה לדין ישראל, ומותרים הגרים להיכנס בקהל השם מיד, שתכף לאחר שהושלם גירות, גיורם הם יכולים להינשא לישראלים, והוא שישא הגר או העבד המשוחרר בת ישראל, וכן שישא הישראלי גיורת ושפחה משוחררת, חוץ מארבע עממין אומות בלבד, והם אמון ומואב ומצרים ואדום, שארבע האומות האלו כשהתגייר מהן אדם, הרי הוא כישראל לכל דבר, אלא דיינו מלבד לעניין ביה בקהל, שאסור לו להינשא לישראל גמור, אך מותר לו להינשא לגר אחר משאר האומות. ממשיך הרמב״ם בהלכה י"ח, וכיצד דינן של ארבע האומות הללו, אמון ומואב, הגרים שהתגיירו מהם אסורים לבוא בקהל באיסור עולם, שלא רק הגרים עצמם, אלא גם בניהם ובני בניהם, וצאצאיהם עד סוף כל הדורות, אסורים להינשא לישראלים, אך איסור זה חל רק על הזכרים ולא על הנקבות שהתגיירו. שנאמר בפרשת כי תצא, לא יבוא אמוני ומואבי בקהל השם וגומר, וההלכה למשה מסיני, שמשמעות הכתוב לא יבוא, יבוא המוני ומואבי, שדווקא המוני הזכר והמואבי הזכר שנתגייר הוא שאסור לעולם לישא בת ישראל. ואפילו בן בנו עד סוף העולם, כמפורש בהמשך הכתוב, גם דור עשירי לא יבוא להם בקהל השם עד עולם. אבל גיורת המונית ומואבית מותרת מיד לאחר שנתגיירה, אף היא עצמה להינשא לישראל גמור, כי שאר האומות שתכף לאחר שנתגיירו הם מותרים להינשא לישראלים. הלכה יוטט, וגר מצרי וגר אדומי, אחד זכרים ואחד נקבות, דור ראשון, הגרים עצמם שנתגיירו, ודור שני, הבנים שנולדו להם אחר שנתגיירו, אסורים לבוא בישראל, ודור שלישי, בני בניהם של הגרים, מותר לבוא בקהל, שנאמר בפרשת כי תצא, בנים אשר יוולדו להם דור שלישי, יבוא להם בקהל השם. ולסיכום, גר המוני ומואבי, רק הזכרים אסורים, אך הם אסורים עד עולם, ואילו גר מצרי ואדומי, איסורם לבוא בקהל הוא הן על הזכרים והן על הנקבות, אך האיסור הוא רק בדור הראשון והשני, ובדור השלישי הם כבר מותרים. הלכה חף, מצרית מעוברת שנתגיירה לאחר שנתעברה מבעלה הגוי, שהיא ילדה את בנה כבר לאחר שנעשית יהודיה, הרי בנה נחשב שני, אף שכאשר אמו התעברה בו היא עדיין הייתה גויה מצרית. משום שנאמר, בנים אשר יוולדו להם, ללמד שאפילו אם הורתו הייתה שלא בקדושה, הולכים אחר הלידה, והבן שיוולד לו כבר יהיה שלישי ויהיה מותר לבוא בקהל. ומצרי שני, בנו של גר מצרי שנשא מצרית ראשונה שהיא עצמה נתגיירה, או מצרי ראשון מצרי שהתגייר בעצמו שנשא מצרית שנייה בת של גר מצרי, הרי בשני המקרים הוולד נחשב שני, שהולכים אחר אביו או אמו הראשונים, ואינו נחשב לשלישי, שרי נאמר לעניין גר מצרי ואדומי, בנים אשר יוולדו להם דור שלישי יבוא להם בקהל השם, הכתוב תלה נתנעשים דור שלישי בלידה, שהלידה היא זאת שעושה אותם לשלישים, ומכיוון שאי אפשר ללדת ללא אהבה הם, הרי אין הוא נחשב לשלישי, אלא אם כן הן אבי והן אמו הם שניים. הלכה חפה לב, גר המוני, וכך גם גר מואבי, שאיסורם הוא איסור עולם, שנשא מצרית שאיסורה דור שלישי, הרי הוולד נחשב להמוני, ובאם הוא זכר, הרי איסורו איסור עולם, דהיינו שגם בניו ובני בניהם אחריהם עד עולם אסורים. אחי מנקבה, הרי היא אסורה עד הדור השלישי כמצרית. וכן גר מצרי שאיסורו הדור שלישי שנשא המונית שמותרת בקהל מיד, הרי הוולד נעשה מצרי ואסור הדור שלישי, שזה הכלל הקובע את ייחוס הגויים והגרים, הוולד באומות העולם קודם שנתגיירו, הולך דיינו מתייחס אחר הזכר, וכגון גוי המוני שבא על אישה משאר האומות וילדה זכר, נעשה הוולד המוני, ואם יתגייר אסור לבוא בקהל לעולם, וכן גוי משאר האומות שבא על מצרית וילדה זכר, הרי הבן כגוי משאר האומות, ואם נתגייר מותר הוא לבוא בקהל מיד. ואם נתגיירו, ולאחר מכן התחתנו, אלך אחר הפחות, אחרי הפגום יותר. ולפיכך, בן המוני ומצרית נעשה המוני שאסור לעולם, ובן מצרי והמונית, הוולד נעשה מצרי, ומותר רק בדור שלישי. הלכה חב ב', מי שנתגייר משבעה ממין שהיו בארץ ישראל כשכבשה יהושע, אינן אסורים מן התורה לבוא בקהל ודינם כשאר אומות העולם. אך שיטת הטור שהאיסור דלא תתחתן בם נאמר על גוי משבעת העמים שהתגייר. ממשיך הרמב״ם, והדבר ידוע במסורת שלא נתגיירו מהן משבעה ממין אלו שהיו בארץ ישראל, אלא הגבעונים. שמבואר בספר יהושע שהגבעונים רימו את בני ישראל וקרתו עמם ברית שלום ומשמע שנתגיירו. ויהושע גזר עליהם שיהיו אסורים לבוא בקהל להינשא ליהודים אחד זכרים ואחד נקבות, ולא אסר אותן אלא בזמן שיש מקדש כאשר בית המקדש קיים, שנאמר בספר יהושע, וחוטבי עצים ושואבי מים לבית אלוקיי, שמפסוק זה אנו למדים על איסורם לבוא בקהל, מכיוון שהיו משועבדים לבית המקדש והם כעבדים, ומכיוון שכך הרי תלה את הרחקתן מלבוא בקהל במקדש, שרק כאשר הם חוטבי עצים ושואבי מים לבית המקדש הם אסורים לבוא בקהל. והסיבה שיהושע עשה אותם לחוטבי עצים ושואבי מים וגזר עליהם שלא לבוא בקהל, היא מפני שרימו אותו ואת עם ישראל ואמרו שבאו מארץ רחוקה, למרות שהם היו משיבת העממים. ממשיך הרמב"ם בהלכה כ"ג ג' והן הגבעונים הנקראים גם נתינים, לפי שנתנם יהושע לעבודת המקדש. ואחר כך בא דוד וגזר עליהם שלא ייכנסו בקהל לעולם, ואפילו בזמן שאין מקדש. וכן מפורש בספר עזרא, ומן הנתינים שנתן דוד והשרים לעבודת הלוויים, שהוא עשה אותם למשרתים ללוויים, הלמדת שלא תלה אותם. את העובדה שהם כעבדים וממילא אסורים לבוא בקהל, הוא לא תלה במקדש דווקא, אלא הם נעשו משרתי הלוויים וממילא אסורים לבוא בקהל לעולם. שיח הרמב״ם בהלכה כ"ד, ולמה גזר עליהם דוד המלך, הוא ובית דינו שלא יבואו בקהל לעולם? לפי שראה הזות והאכזריות שהייתה בהם בגבעונים בעת שביקשו שחיפשו הגבעונים אחר שיבת בני שאול המלך הנקרא בחיר השם לתלותם, לתלות את בניו של שאול כנקמה על כך שהרג בגבעונים. וכשמצאו אותם הרי הרגום ולא ריחמו עליהם, ומשום הזות והאכזריות שלהם סבר דוד שלא ראוי שיתערבו בעם ישראל. הלך החפי, כשעלה סנחריב מלך אשור לשלטון, בלבל את כל האומות וערבם את האומות זה בזה, והגלה אותם ממקומם, שהחליף ביניהם שהגרים בארץ זו העביר לארץ אחרת, ולהפך. ומשום כך, אלו המצרים שבארץ מצרים עתה בזמן זה אנשים אחרים הם, ולא המצרים הקדמונים שעשרה התורה בנישואין, וכן האדומים שנמצאים היום בשדה אדום, אינם האדומים הקדמונים שעשרה התורה, והואיל ונתערבו ארבע אומות האסורים לבוא בקהל, שהם האמונים המואבים האדומים והמצרים בכל אומות העולם שהן מותרים לבוא בקהל, הותרו כל העמים שנתגיירו לבוא בקהל. משום שכל הפורש מהן מאומות העולם השונות להתגייר, חזקתו שפרש מן הרוב שרוב אומות העולם הם מותרים. דהכלל בדיני התורה הוא שהולכים אחר הרוב, וזה נלמד ממה שנאמר אחרי רבים להטות. אך כאשר האיסור קבוע במקומו, גם אם הוא מיעוט, הרי הספק אסור, משום שלקבוע יש חשיבות, ולפיכך הכלל הוא שכל הקבוע כמחצה על מחצה דמי. וכל גר מאומות העולם שנתגייר, אף אם הוא נמצא במקומו ובביתו, נחשב הדבר שאיננו קבוע, אלא שפרש ממקומו הקבוע, משום שעצם הגירות נחשבת לפרישה מהמצב שבו הוא היה עד עכשיו. ולפיכך הולכים אחר רוב אומות העולם והם מותרים לבוא בקהל. מסכם הרמב״ם, לפיכך כשהתגייר הגר בזמן הזה לאחר שבלבל סנחריב את האומות בכל מקום, בכל מדינה ומדינה, בין אדומי, בין מצרי, בין עמוני, בין מואבי, בין קושי, בין שאר האומות, אחד הזכרים ואחד הנקבות מותרים לבוא בקהל מיד לאחר שנתגיירו, משום שהולכים אחר רוב אומות העולם, שתכף לאחר שנתגיירו הם מותרים לבוא בקהל. וכאן מסתיים הפרק ה-12.
האזנתם לרמב"ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס.